היי לכולם, כאן הדס קלנר וזה ריל טוק, דיבור אמיתי על שיווק, יזמות, סרטונים ויצירת תוכן. היום אני רוצה לדבר על מושג שאני חושבת שהוא לחסית לא הכי מוכר בעולמות השיווק, זאת אומרת הוא כן מוכר לאנשים שעוסקים בתחום כמוני, אבל אולי פחות אצל בעלי עסקים למיניהם, למרות שהוא משהו שנוגע לכולנו וזה משהו שכולנו עשינו וכולנו רוצים. יצא לי קצת חידתי. אני הולכת לדבר בפרק היום על תוכן UGC, מה זה אומר, מה זה לא אומר, ואיך להשתמש בפורמט בצורה הנכונה, כי יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה בצורה שהיא קצת מסריחה, נקרא לזה ככה, מבחינה אתית. אני חושבת שאני לא מספיק משתפת אתכם בזה שהרבה פעמים כשאני מקליטה פרק לבד, זה אומר שזה מבוסס על פוסט שכתבתי לאתר שלי, ככה שאם יש אנשים שיותר זורם להם כזה לקרוא את זה ולא להקשיב לי, או רוצים גם את התוכן גם בכתוב, אז שתדעו שיש לי כתבה על הנושא באתר, וכנראה שיהיה בו יותר קצר לקרוא את הכתבה מלשמוע את הפודקאסט, אבל תשמעו את הפודקאסט בכל זאת, כי זה מעניין, ואתם כבר מאזינים, הגעתם את פה, אז זה לא הזמן להפסיק. זה נכון להרבה פרקים שהעליתי לכאן, אז שווה להיכנס לאתר שלי, לבלוג שלי, ולראות אם יש משהו שמעניין אתכם. האמת היא שזה כאילו המקום שאני הכי, אני משקיע די הרבה בכתבות, במאמרים לאתר שלי, ואני לרוב לא מספרת על זה. לא יודעת למה, כאילו עצם כתיבת המאמר כבר לקחה ממני כל כך הרבה אנרגיה, שאין לי כוח גם להתחיל לגרום לנשים אשכרה להיכנס למאמר. אבל זה תמיד עושה לי טוב לדעת שהוא נמצא שם. אז כן. אז לכו ותראו מה הולך שם. ועכשיו בואו נדבר על תוכן UGC. אז יצא לך פעם לקבל שירות ולהיות כל כך מרוצה, שאלת הפוסט שמספר על השירות שקיבלת, השארת פעם ביקורת חיובית או שלילית על מוצר בגוגל, העליתם לסטורי תמונה מבית קפה ועשיתם צ'ק אין. אם כן, אז מזל טוב, אולי לא ידעתם את זה, אבל בעצם לקחתם חלק ביצירת תוכן UGC. UGC זה קיצור של המושג User Generated Content, תגידו את זה 5 פעמים רצוף בלי להתבלבל, והוא כולל בתוכו כל סוג תוכן שנוצר על ידי משתמשים, שמדברים על החוויה שלהם עם מותג מסוים. זה יכול לכלול סרטונים, תמונות שהעליתם, ביקורת שהשארתם בגוגל או בדף עסקי בפייסבוק, דיונים בקבוצות פייסבוק, בעצם כל פעם שדיברתם על המותג ואף אחד לא שילם לכם על זה. עכשיו, קל להבין למה בשביל מפרסמים תוכן כזה הוא ממש אטרקטיבי, כי זה פשוט הוכחה חברתית ממש אפקטיבית. בשביל רובנו, ביקורת אותנטית היא יכולה לגרום לנו להחליט אם לרכוש מוצר מסוים או לא. הרבה פעמים, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני, כשאני רוצה להחליט אם אני רוצה לקנות משהו, אז אני אלך לחפש ביקורות על זה ביוטיוב, או אני אלך אעשה חיפוש על המוצר בפייסבוק בשביל לראות אם יש עליו פוסטים. ואם אני לא נמצא אף אחד שאומר משהו חיובי על המוצר הזה, אז יש סיכוי טוב שאני לא אקנה אותו. לעומת זאת, הרבה פעמים אני מודע, מספיק לי אפילו ביקורת חיובית אחת בשביל להגיד, אוקיי, טוב, זה בסדר. כאילו, אנשים מדברים על זה, אנשים אומרים שזה סבבה, אני אתן לזה צ'אנס. אני לא מאוד פיקי. זאת אומרת, אני לא עושה איזה מחקר מאוד מעמיק לפני שאני מחליטה אם לקנות מוצר מסוים או לא. חוץ מזה, יש עוד סיבה שהתוכן הזה הפך להיות כל כך פופולרי, ולא במפתיע, הסיבה הזאת היא טיקטוק. באמת, כאילו, בשנים האחרונות, אנשים, לא יודעת, זה כזה פוסט אינסטגרם, נמאס להם הבולשיט של הרשתות החברתיות, לא מעניין אותם לראות אנשים מרוטשים, לא מעניין אותם לראות הפקות. טיקטוק, הדבר שאני הכי אוהבת בטיקטוק, זה שזה פשוט עולם כל כך יצירתי, שמראה שלא צריך הרבה בשביל לעשות תוכן טוב, לא צריך הרבה בשביל לבדר ובשביל ליצור משהו, עזבו תוכן, פשוט ליצור משהו שהוא בעל ערך בעולם הזה, שזה ממש מדהים. כל הקטע של טיק טוק בעצם זה שהיא מבוססת על יוצרים עצמאיים, שפשוט יש להם רעיון והם לוקחים את המצלמה שלהם, והם מוצאים את הרעיון הזה לפועל. ואתם יודעים, זה לא, אין פה איזה הפקה. אם אני רוצה להראות שאני נמצאת בחנות, אני פשוט לוקחת תמונה של חנות מקנווה ומשתמשת ברקע ירוק שנראה ממש רע, כאילו הוא לא מתיימר, זה רקע ירוק שלא מתיימר לראות כמו משהו אחר, זה פשוט כדי להסביר איפה אני נמצאת. רוב האנשים שמצלמים הם אנשים בלי רקע מקצועי, אין להם ידע בתאורה, לא יודעת מה, בסאונד, בכל הדברים האלה, זה כאילו האנטיתזה של מה שתראו אם נגיד תפתחו טלוויזיה ותגיעו למקבץ פרסומות. ואנשים לא רוצים לראות את הפרסומות יותר. אנשים, כאילו, די, זה לא, אף אחד לא מעוניין. אם בטיקטוק הייתם רואים את הפרסומות האלה, אנשים לא היו נכנסים לטיקטוק. טיקטוק לא הייתה כל כך מצליחה. זה הכוח של טיקטוק. התוכן הרבה יותר אותנטי, הרבה יותר פשוט, וזה משהו שיצר מהפכה בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שטיקטוק התחילה, כן? זה משהו שהוא כבר קורה הרבה שנים, וזה באמת אחד הדברים היפים בעולמות של הרשתות החברתיות, שלא צריך להיות, אין לנו את הגייטקיפר שכאילו, שצריכים, שמחליטים מי יצליח ומי יופיע לנו במסכים. כל אחד יכול, לא כל אחד, אבל כל מי שבאמת כאילו משקיע ועושה מה שצריך, יכול להגיע למצב שאנשים רואים אותו ומכירים אותו, וזה מדהים. והפקות מקצועיות נראות זרות בעולם הזה, והן בולטות לרעה. אני חייבת להודות שאחד התחביבים המוזרים שלי זה למצוא כל מיני תכנים של חברות או מותגים גדולים בטיקטוק, שממש לא יודעים מה לעשות בטיקטוק, ולהיכנס לתגובות, מפרקים אותם בתגובות, זה מאוד משעשע, תסלחו לי, זה מאוד משעשע, ככל שהסרטון הוא יותר מופק, ככה המותג נחשב פחות מודע לעצמו, פחות מכיר את הפלטפורמה, ופשוט ישיג בדרך כלל את התוצאה ההפוכה, וזה לא רק טיק טוק, זה גם יוטיוב כמובן, פייסבוק, אינסטגרם, עדיין יש שם מקום לתכנים שהם ברמת הפקה, כאילו זה לא תכנים שהם ברמת הפקה גבוהה יותר, במובן של תכנים שמופקים בצורה מקצועית, אבל כן, יש שם הרבה יותר מקום לאסתטיקה ברמה אחרת, אבל גם שם, כאילו אם אני גוללת בין סרטונים, ואני רואה כזה סרטונים מגניבים של אנשים מכל העולם, שכזה ממש מביאים את עצמם, ואז פתאום אני רואה, לא יודעת מה, פרסומת של חברת אופנה, עם גל גדות, שכפרה עליה, היא מהממת, אבל לא בהקשר הזה, בהקשר הזה היא קצת לא קשורה, זה לא עובד. לא רק שזה לא עובד, זה באמת כאילו מביא לתוצאה הפוכה, זה יוציא את החברה מאוד מאוד רע, ואף אחד לא רוצה את זה. מה שאומר שבשנים האחרונות, כל הסגנון הזה, כל התוכן UGC, הפך להיות שם מושג שהוא קצת השתנה במושג המקורי שלו. זאת אומרת, אם פעם תוכן UGC היה אך ורק כזה יוצרים, שמשתמשים, יוצרים בעצמם, בלי תמורה. היום, אתם, אם תיכנסו לעמודים של מותגים שונים בטיקטוק, או לפחות כאלה שמצליחים וכאלה שעושים את זה טוב, תראו בעצמכם שהעמודים האלה מנסים בעצם לחכות את הסגנון הזה של ה-UGC, את הסגנון האותנטי, את הסגנון הלא מופק. ופה אני חושבת שיש איזה משהו, יש איזה סוגיה שצריך להתייחס אליה. אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, אני אגיע לזה קצת יותר מאוחר, כי קודם כל אני רוצה להסביר, לענות על שאלה שסיכוי טוב עלתה לכם בראש בזמן שאתם מאזינים, שהיא מה ההבדל בין תוכן UGC לשיווק משפיענים. זה באמת מאוד מבלבל, יש סיבה, זה נשמע מאוד מאוד דומה, זה באמת מאוד דומה, כי גם המשפיעניות הכי גדולות, בדרך כלל הם כאלה שיוצרות את התוכן שלהם בעצמם, וגם אצל משפיעניות הרבה פעמים יש את השאלה הזאת של האם מה שאני רואה עכשיו זה תוכן ממומן, או שזה באמת מישהי שמשתפת מהחוויה שלה, שהייתה ממש טובה, והיא רוצה פשוט לספר על זה לכולם. עכשיו, ההבדל בין משפיענים לבין תוכן UGC, בין תוכן של משפיענים לתוכן UGC, הוא מאוד מאוד פשוט, וזה מה גודל הקהל והאם יש קהל למי שיצר את הסרטון. זאת אומרת, אם אני רואה סרטון של מישהי שיש לה קהל עוקבים משמעותי, שמזהה את מה שהיא עושה, עוקב אחרי מה שהיא עושה, יש לה עוקבים, יש לה אנשים שמחכים לשמוע ממנה, זה שיווק משפיענים, גם אם הסרטון לא מופיע בעמוד של המשפיענית. זאת אומרת, אם מישהי עושה שטאפ עם ללין, והסרטון מופיע בעמוד של ללין, אבל היא מוכרת, אז זה עדיין נחשב שיתוף לשיווק משפיענים. אבל אם מישהי מעלה סרטון או יוצרת סרטון ואין לה קהל עוקבים, אז זה סרטון UGC, אוקיי? אז זה מאוד פשוט להבדיל בין השניים. ועכשיו אני בעצם נגשת לשאלה שאני חושבת היא מאוד מאוד מהותית בהקשר הזה. אני אשתף אתכם העיסוק שלי במושג הזה שנקרא תוכן UGC, אני מקליטה את הפרק הזה באוגוסט, אני התחלתי לכתוב על הנושא ולרצות כאילו ליצור עליו תוכן בינואר. זאת אומרת, איך אני יודעת? כי אני הרבה פעמים, יש לי מעין מסלול כזה שאני עוברת, שיש לי איזה רעיון, ואז אני נגיד כזה רוצה לכתוב עליו פוסט, ואז אני פותחת את זה בקנווה או בפייסבוק, ואז אני אומרת, רגע, כתבתי ממש הרבה, אני אשים את זה במאמר, באתר, ואז אני כזה פותחת באתר מאמר חדש, מתחילה לכתוב את זה בתור מאמר, ואז אני כזה, וואי, תראו כמה נחמד, כתבתי מאמר, בואו ניקח את זה כבסיס לפודקאסט. אז יש לי מן תהליך כזה שהוא לא תמיד, לא תמיד ידוע מראש, ואני בעצם התחלתי לעשות את ה... כאילו התחלתי את הדבר הזה בינואר. והסיבה לזה, כי היה לי נורא נורא קשה לעשות לעצמי סדר בראש, מה זה בכלל UGC היום? כי בעצם הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מותגים, מה שהם עושים, זה ליצור תוכן שהוא נראה כמו תוכן UGC, שהוא נועד לדמות תוכן UGC, אבל זה תוכן ממומן. זה תוכן שהוא פרסומת לכל דבר. זאת אומרת, לקחת את הפורמט הזה ולנצל אותו. אני אשתף אתכם שלפני כמה זמן פנה אליי מישהו שחיפש מישהו שתעשה לו הפקה של סרטונים בסגנון הזה, שהסרטונים זה בעצם סוג של אנבוקסינג, ובאנבוקסינג זה כזה, הוא היה צריך אותם באנגלית, והוא היה צריך שאני אעשה סרטון סטייל, Oh my God, מצאתי את המקום הכי זול לקנות בו מובייל, וכזה להראות את האנבוקסינג, וכזה להתלהב, ופשוט לעשות סרטון אנבוקסינג, שהמטרה שלו היא בעצם לקחת את זה, והוא כאילו מה שהוא עושה עם זה, הוא לוקח את זה, והוא כל פעם משתמש בזה בשביל חנות אחרת בעולם. ואז בעצם נוצרת לנו פה שאלה אתית של איך להשתמש בפורמט הזה בדרך שהיא מספיק כנה והיא מספיק שקופה ובלי לנסות להתיימר להיות משהו שהוא לא. בעצם איך לא להיות פרסומת סמויה, כי זה לא מה שזה אמור להיות, אבל לפעמים זאת המשמעות, כי אחת הבעיות עם פרסום ועם שיווק בדיגיטל זה שזה תחום יחסית חדש ויש דברים שעדיין לא הסדירו אותם בחוק. למשל, אם נדבר על שיווק משפיעניות, משפיענים, אז דווקא שם זה כן משהו שהתחיל, והיום יש חובת גילוי נאות, כשמדובר בפוסט ממומן, גם בארץ, גם בעולם, עדיין המשפיעניות לרוב ינסו לעשות מה שהן יכולות בשביל כזה לעקוף את זה, ושזה לא יהיה ברור, לא כולן, אבל הרבה. וזה תחום בעייתי. זה לא כמו בפרסומת מסורתית, אם עכשיו אני אפתח טלוויזיה ואראה פרסומות, ואני אראה פרסומת על משחת שיניים, שיש שם איזה מישהו שיושב והוא בעצם שחקן, והוא ממליץ על משחת שיניים כי הוא רופא שיניים. אני יודעת שהוא לא רופא שיניים, גם כי אני כבר מכירה את זה הרבה שנים, וגם כי יהיה כתוב לי בצד, המציג אינו רופא. ובטוח שיום אחד זאת תהיה חובה גם בעולמות הפרוצים של הרשתות החברתיות. אבל בינתיים יש לנו אחריות לא לנצל את הפורמט הזה לרעה, ולכלול גילוי נאות, או לפחות לא לנסות לגרום, אני לא יודעת אם גילוי נאות, אבל לא לנסות לגרום למשהו לראות כמו משהו שהוא לא. זאת אומרת, לא לקחת תוכן, שלא להזמין ממישהי שיוצרת סרטונים לעסקים, תוכן שהיא תמליץ על מוצר שהיא לא מכירה ולא השתמשה בו, ולהעמיד פנים שזאת מישהי שכאילו, שזאת המלצה אותנטית. אוקיי? כי זה באמת פרסומת סמויה וזה לא מגניב. ואני ממש ממליצה לכם בתור משתמשים להיות חשדנים לגבי המלצות או סרטונים שאתם רואים ברשתות החברתיות. אני יכולה לספר לכם שכיום באמת כל העולם של הדרופשיפינג הוא מאוד מאוד חזק בטיק טוק. יש המון המון עמודים של תוכן שהם לכאורה עמודים לגיטימיים של אנשים שבודקים מוצרים, או יש נגיד מכירים את הסרטונים האלה שכזה מראים איזשהו פטנט, וזה כזה דברים שמצאתי באמזון, ואז מראים איזשהו פטנט שברגע הראשון מפוצץ לכם את המוח, זה כזה, יואו, איך לא הכרתי את זה עד עכשיו? איך לא השתמשתי בזה עד עכשיו? אני חייבת להזמין את זה. ואז, אם תתני לזה כמה רגעים לחשוב על זה, תביני שזה כאילו מיותר לחלוטין, וזה סתם בזבוז של פלסטיק. ברוב המקרים זה פלסטיק. אז יש המון המון עמודים כאלה בטיק טוק, וגם בשאר רשתות החברתיות, שתכלס, זה פשוט עמודים של דרופשיפינג. אין באמת איזה משתמש אותנטי שעומד מאחורי העמודים האלה. אתם גם לרוב תראו, אתם תראו שגם אם רואים הרבה פעמים בכלל לא יראו פרצוף, אם תראו פרצוף, סליחה, כן, אבל לרוב זה יהיה פרצוף של מישהו אסיאתי, לא בקטע הזה, פשוט אין מה לעשות בסין, זה המקום שמייצרים את הדברים האלה, וכל הדרופ שיפינג והכל, אז זה המשמעות. הרבה פעמים אתם לא תראו, אבל אתם תראו רק כזה ידיים, תהיו חשדנים, כי רוב הסיכויים שזה בעצם, לא רוב הסיכויים, אבל סיכוי מאוד גבוה, שזה פשוט עמוד שמקדם מוצרי ג'אנק בדרופ שיפינג. ואם הייתם סתם גולשים באתר רגיל, אם הייתם גולשים בפייסבוק ומקבלים את המוצרים האלה בתור פרסומת אופיינית, שאתם רגילים אליה, אז כאילו כבר הייתם מסננים את זה. אבל בגלל שזה מופיע בתור סרטון, אז יש בזה משהו שאתם כאילו יותר פתוחים לרעיון של לפתוח את זה, של לרכוש את הדבר הזה, כי זה כאילו, אנחנו עוד לא לגמרי רגילים לעשות את הסינון הזה במוח שלנו. אז כן, צריך להתרגל ולעשות את זה, ולהבין שהאינטרנט הוא מקום אפל, והרבה פעמים דברים הם לא כמו שהם נראים. עכשיו בואו נשים את זה בצד, ונדבר על איך כן להשתמש בתוכן UGC בשיווק. אז קודם כל, יש לנו איזושהי בעיה בעייתית בתור בעלי עסקים, בעלי ובעלות עסקים, וזה שרוב האנשים, גם כשאנחנו סופר מרוצים משירות שקיבלנו, אשכרה ללכת ולעשות את הצעד הנוסף ולכתוב פוסט או ביקורת חיובית, רוב האנשים אין להם, הם לא יעשו את זה. לא מתוך רוע, לרוב זה פשוט, כי זה, הרבה פעמים זה מתוך שכחה, זאת אומרת, זה פשוט לא משהו שהוא גבוה בסדר העדיפויות של רוב האנשים שהם בסופו של דבר לקוחות שלכם, והם לא מרגישים איזושהי מחויבות לעזור לכם למכור. זאת אומרת, הם לקוחות, הם באו, הם רכשו ממכם, מבחינתם כאילו זהו. במיוחד אם זה אנשים, נגיד, אני יכולה להגיד שאני הרבה פעמים כן נעשה את זה, כי אני עובדת עם עסקים ויש לי עסק, ואני יודעת עד כמה זה קריטי. אז אני כן נעשה את המאמץ הזה, אבל אנשים שבכלל אין להם קשר לעולמות האלה, לרוב לא יחשבו על זה, וגם אם יבקשו מהם, אז הם יגידו כן, כן, אבל בסוף הם ישכחו. שוב, זה לא נאמר בביקורת, זו המציאות, כולנו עשינו את זה בשלב מסוים. אז איך בכל זאת אפשר לקבל המלצות או תוכן כלשהו בסגנון מהלקוחות שלנו? הדבר הראשון שחשוב להבין זה שצריך להקל עליהם כמה שיותר. לא, אל תבקשו אם אני רוצה שישאירו לי, אם אני רוצה לקדם את עצמי בגוגל ואני רוצה שישאירו לי ביקורות. אני לא אגיד ללקוחה, שומע, תעשי לי טובה, כנסי לגוגל, תעשי חיפוש על העסק שלי ותשאירי ביקורת. כי מה שנשמע לנו פשוט, הרבה אנשים יסתפחו עם זה והם לא ימצאו את המקום הנכון, וגם אם יגיעו למצב שהם פותחים את גוגל ומחפשים אתכם, מהר מאוד הם יוותרו אם הם לא יצליחו לעשות את זה ישר. פשוט תשלחו להם את הלינק ש ישירות שבו אפשר להשאיר עליכם ביקורת. זה די פשוט, כאילו, זה כאילו להפיל את על הלקוחות, מה שאני לא רוצה לעשות בעצמי. אין לי כוח לחפש בגוגל את הלינק הזה שמשאירים עליי ביקורת, אז אני כזה אומרת הלקוחה הטובה, תסתדרי. אבל זה לא עובד ככה. תקלו עליהם בשביל לקבל את מה שאתם צריכים. תשלחו להם את הלינק ישירות. אני לא אצפה מלקוחה שתשב ותצלם בשבילי סרטון עדות שבו היא ממליצה על השירות איתי, אוקיי? היא פשוט לא תעשה את זה, היא כנראה, רוב הסיכויים שקשה לה לשבת ולצלם סרטון בשביל עצמה, אז היא כנראה לא תעשה את זה עבורי, וזה בסדר. אם אני רוצה להגיע למצב שיש לי סרטון עדות, אני צריכה לגרום לזה לקרות בעצמי. או שאני אבוא אליה, אגיד לה, תקשיבי, אני אעריך את זה ממש, אם תסכימי להצטלם לסרטון, אני אבוא אלייך, אני אצלם אותך, אני לא אגיד לך בדיוק מה להגיד, אבל אני כן אעזור לך לסדר את זה בצורה הגיונית. קיצר, את רק צריכי לבוא ולדבר ולהכין לי קפה, אוקיי? או שאם אני כבר, לפעמים אם אתם פוגשים לקוחות, נגיד אני הולכת ללקוחות לצילום, אוקיי? אני הולכת, יוצאת לצלם אותם, או אני יוצאת להרצאות, אני כבר פוגש אותם פיזית. אז אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, אני ממש אשמח אם תוכלו להגיד כמה מילים על איך הייתה לכם הרצאה, איך היה לכם יום הצילום. אני לא עושה את זה, אבל אם זה היה מה שחשוב לי, הייתי עושה את זה. אני מודה, אני לא עושה את זה. זה לא, לא יודעת, זה פשוט, כאילו הרבה פעמים לא נעים לי, הרבה פעמים אני לא רוצה ליפול על אנשים, מודה. אני כן אבקש מאנשים לכתוב לי ההמלצה. הרבה פעמים אני צריך לבקש כמה פעמים, עד שאני אגיע למצב שבאמת כותבים לי אותה. אבל נדיר שאני אשכרה אבקש את זה מלקוחות. לא יודעת, כאילו אני כבר, עד שאני מגיעה למצב, אני כאילו הולכת לקוחה לצלם, נגיד, ועד שאנחנו מסיימים, כולם כבר זכותים, ואז להגיד להם, בקיצר, לא נעים לי, בקיצור, אני נותנת תירוצים, לא נעים לי, ולא באה להתמודד עם זה. זאת הבחירה שלי. אבל מה שאני כן, נגיד, עשיתי בעבר, זה שהייתי עושה, שעשיתי את ה... יש לי תוכנית לליווי לשיווק בווידאו, היא כרגע לא רצה, אולי זה יקרה בשנה הבאה, אבל כרגע היא לא, אבל כשהיא נגמרה, אני בעצם עשיתי ממש, כאילו, ביקשתי מכולן לתת לי פידבק, שאני חושבת שזה לגיטימי, ועושים את זה הרבה פעמים. זה היה בזום, אז לקחתי את הזום שבו כל אחת אמרה את ה... את מה שהחיה לה בתוכנית, ופשוט עשיתי מזה סרטון, וזה היה ממש אחלה סרטון שבעולם. זה גם היה ממש מגניב, כי כזה ראיתי שהנקודות חזרו על עצמם, וזה עוד יותר חיזק כאילו את הדברים הממש חיובים שיוצאים מהתוכנית. אז זה היה אחלה של פתרון. נכון, זה היה בזום, וזה לא אידיאלי, וזה לא תוכן שאני נגיד עלה לרילס, אבל וואלה, זה שימושי. אם אני אריץ את התוכנית הזאת שוב פעם, אני ללא ספק אשתמש בסרטון הזה, בעמוד של בדף נחיתה של התוכנית. וזה גם בעיניי ממש לגיטימי להגיד, לתת איזושהי תמורה. זאת אומרת, זה לא אותו דבר כמו, לא יודעת מה, לגייס מישהי שיוצרת סרטונים לעסקים, ולהגיד לה, שומעת, אני רוצה שתמכרי את החזייה הזאת, תגידי שזה הדבר הכי טוב שקרה לך בעולם. זה לא, זה כאילו, שוב, זה העניין הזה של פרסומת סמויה שאני חושבת שהוא לא מגניב, אבל כן, מישהי שהיא כבר עובדת איתך ואת מרוצה, אז אפשר להתת לה איזשהו צ'ופר, אפשר להגיד לה, שומעת, אני אבוא לצלם אותך לסרטון עדות בשבילי, ועל הדרך אני אעשה לך גם סרטון. מה את אומרת, זורם? מי תגיד לא? כאילו, למה לא? אם יש לקוחה שאת יודעת שהיא מרוצה, שאת יודעת שהיא עפה עלייך. כאילו, אנשים כן שמחים לעזור, הם פשוט צריכים שתעשו את זה להכי פחות מאמץ בשבילהם, וזה ממש ממש לגיטימי. חוץ מזה, יש הרבה מאוד דברים שרובנו עושים בצורה אינטואיטיבית, למשל, לקבל הודעת וואטסאפ מלקוח מרוצה, אז לבקש להעלות אותה לסטורי, לצלם, אם נגיד מעלים עליכם סטורי, אז לשתף את זה לעמוד שלכם. יש הרבה מאוד דברים שכאילו נחשבים לקטגוריה הזאת של UGC, פשוט לא בהכרח הגדרנו את זה, הגדרתם את זה עד עכשיו ככה. הדרך הנוספת שאני רוצה לדבר עליה, שיכולה לעזור לכם להשתמש בפורמט הזה לשיווק של העסק, זה בעצם כן ליצור סרטונים בסגנון, אבל כאלה שאתם בעצם יוצרים, יוזמים את היצירה שלהם. זאת אומרת, יש היום הרבה מאוד יוצרים, שבעצם זה כאילו סוג של תחום מסוג חדש שנוצר, ונותנים אותו, את השירות הזה יוצרים שהם אולי נגיד לא משפיענים מצד אחד, אז זה לא שהם יכולים להגיד בואי אני אצלם לך סרטון ועלה אותו לפלטפורמה שלי וזה ייתן לך כאילו סיבה לשלם לי, אבל הם כן רוצים לעשות את התוכן הזה לבעלי עסקים. הרבה פעמים זה אנשים שכאילו צמחו מתוך הפלטפורמה, נגיד עשו תוכן מדהים לעצמם ועכשיו הם עושים את זה לאחרים, או גם כאלה שרוצים ללמוד איך לעשות את זה, כאילו יש להם שלבים שונים, כאילו יש להם ניסיון, כאילו רמות שונות של ניסיון. ואני חושבת שזה אחלה של דבר. לדעתי זה כן הרבה יותר רלוונטי עבור סרטונים שמוכרים מוצר מסוים, ולא על סרטונים שמוכרים שירות. כי בעצם בעולם של המוצרים יש המון המון סוגי סרטונים שאפשר לעשות. יש סרטוני אנבוקסינג, שזה באמת הכי נדוש וכולנו מכירים, אבל מה לעשות, כולם עדיין אוהבים את זה. יש סרטוני ASMR, נראה לי שאפילו יצא שדיברתי על זה בפרק הקודם שלי, אבל אני לא 100% בטוחה. אני חולה על סרטוני ASMR, אני באמת עשיתי את זה לא מזמן עבור לקוחה שמייצרת מוצרים ממש מגניבים עם דינוזאורים, וזה היה ממש 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 כיף. אני חולה על זה, אני כאילו בתכנון שלי לעשות ערוץ ASMR, אבל לא יודעת מתי זה יקרה, אולי בפנסיה. אפילו הדבקתי ציפרוניים במיוחד, זה היה כבר לפני איזה חודשיים לדעתי שצילמתי, ועדיין יש לי טיפה טיפה דבק על הציפרוניים, שזה סוג של סיכון מקצועי שלא לקחתי בחשבון, אבל זה היה שווה את זה, כי זה היה פשוט כאילו אולי התוכן שהכי היה לי כיף לעשות בעולם. ASMR למי שלא מכיר, זה בעצם סרטונים כאלה שהקטע שלהם זה לדפוק על דברים וללחוש ולעשות דברים ממש מוזרים, שהרבה אנשים חושבים שזה יש בזה משהו מיני משום מה, אבל יש פה וייב פטישיסטי מסוים, פטישיסטי מסוים, אמרתי את זה נכון נראה לי, אפשר להבין למה חושבים את זה, אבל זה לא הקטע, זה כאילו הקטע הוא שזה כזה עושה תחושות כאלה של רוגע מוזרות, אני לא יודעת להסביר, מי שלא מכיר את זה אז אי אפשר להסביר את זה, אבל אנשים ממש, אני כאילו חולה על הסרטונים האלה ממש, כבר הרבה מאוד שנים, רוצה להגיד, אני הייתי שם קודם. סרטוני הדרכה לשימוש במוצר, אחלה של דבר, נגיד אני יכולה להגיד שהייתה תקופה שעבדתי עם חברה שמוכרת מוצרים היגייניים לנשים, ועשיתי סרטון שמסביר על איך להשתמש בגביונית. כאילו מן הסתם לא סרטון שמראה באמת, אבל הסברתי זה משהו ספציפי שקשור לזה, וזה הסרטון ממש מגניב, אם אתם רוצים לראות, בכלל יש כאילו הרבה דוגמאות באינסטגרם שלי, תיכנסו לאינסטגרם ויש שם ההיילייט לקוחות, אז אפשר לראות את זה שם, הול קניות, שבדרך כלל זה משהו שהוא כן כזה מייצג תופעה שהיא מאוד שלילית, לפחות מבחינתי, שבדרך כלל כזה רואים איזה מישהי שהיא כזה, היי, בוא לפתוח איתי, עשיתי קנייה ענקית, מישהי אין, של דברים שאני לא באמת צריכה, ואני אזרוק אחרי פעמיים שאני אלבש, היא לא אומרת את זה, זה הסאבטקסט שאני, שאני מוסיפה, אבל כן, אפשר לעשות הול, נגיד, היי, הזמנתי פלנר חדש, בואו תרכיבו אותו איתי ותראו מה הזמנתי, אנשים חולים על התוכן הזה, אנשים לא יעבירו את התוכן הזה, כאילו לא משנה מה, לפחות כרגע, זה לא קרוב להגיע למיצוי, ומאוד מאוד כדאי לנצל את זה, כאילו למה לא? שוב, הדבר החשוב זה לשמור על כנות, לא להביא מישהי שתגיד, וואי, הפלנר הזה שינה את החיים שלי, יש לי ADHD וזה נפטר בזכות הפלנר, כי עכשיו הצלחתי לשלוט על החיים שלי, לא יודעת מה אני כאילו זורקת פה דוגמאות מהראש. תהיו אותנטיים, תהיו כנים, כאילו זה לא משהו שיעשה שירות טוב למותק בדווח הארוך. אנשים, יש להם כאילו רדאר בולשיט והם יכולים לדעת מתי מחרטטים אותם. והאמינות שלכם בתור מותג זה הדבר הכי חשוב שיש לכם. אל תקריבו את זה כל כך מהר בשביל סרטון ויראלי, אוקיי? אפשר לעשות את זה בצורה אלגנטית, אפשר לכתוב שאם מישהי נותנת פידבק על השימוש במוצר, אפשר לכתוב, זה לא, זאת לא משתמשת, כאילו, זאת לא משתמשת אמיתית, במחאות, אבל זה מבוסס על פידבקים של משתמשות, דברים כאלה נגיד. לא יודעת, תמצאו את הדרך לעשות את זה. אני כן לגמרי ממליצה לכם, כאילו, יהיה לכם מאוד קשה להשתלב בעולמות של הווידאו קצר, אם לא תתאימו את עצמכם, אוקיי? ואני חושבת שכן כדאי לנצל את הפופולריות של הסרטונים האלה כרגע, פשוט לעשות את זה עם בכנות ובנחמדות ו... לא לשים במקום הראשון רק את הרווח שלכם. נראה לי שזהו להפעם, אני חושבת שזה נושא ממש מעניין, אשמח לשמוע מה חשבתם וחשבתן. אני עדיין לא מצאתי את המקום האידיאלי לעשות את הדיון הזה, כן, עשיתי את זה קצת בקבוצה שלי, פייסבוק יקקה, אבל אין לכולם גישה לשם, אז אולי אני אעשה את זה בפרופיל שלי איפשהו, באינסטגרם או פייסבוק, לא יודעת, אני אתכן כשאני אמצא את הדרך. מזכירה שאם אתם רוצים, יש את המאמר הזה באתר שלי, אם אתם רוצים לקרוא את זה שם, או לשלוח למישהו, בכלל, תשלחו למישהו את הפודקאסט, תהיו חברים. אני חייבת להגיד שאני ממש שמחה שמצלחתי לסיים את הנושא הזה סוף סוף, כי באמת העובדה שזה הפך להיות כאילו לא רק דבר תוכן שמבוסס על משתמשים אותנטיים שלא מקבלים כסף על התוכן שלהם, וזה הפך להיות גם עולם כזה שבו יש אנשים שהם יוצרים סרטונים בסגנון הזה והם כן מקבלים על זה כסף, לקח לי הרבה זמן להבין איך להעביר את זה בצורה הנכונה וכאילו לגבש את ההסתכלות שלי על כל הדבר הזה, אז אני מקווה שהיה לכם מעניין לשמוע. זהו, אנחנו באוגוסט, עוד יומיים יוצאים לחופש, אין לי מושג מה הולך להיות, אין לי מושג אם אני אצליח להקליט משהו, כולי תקווה שכן, ואז תשמעו אותי בטיסה או בחופש שלכם, שאתם בטן גב על הים, אלא אם אתם כמוני ויש לכם ילדים, ואז תשמעו את זה אחרי החגים, כי עד אז לאף אחד מאיתנו לא יהיה זמן לכלום. תהיו חזקים, תודה שהגזנתם, ונתראה בפעם הבאה.